היום, אגדה, שמופיעה במסכת כתובות, דף ס"ב, עמוד ב', נדמה לי, האמת זה רצף של אגדות, והבאתי כאן שניים מתוכם, אנחנו נתמקד בעיקר בסיפור השני, אבל כדי להבין את הסיפור השני צריך להביא גם את הסיפור הראשון, ונראה. אז אומרת הגמרא, רבי חנינא בן חכינאי, הבא כאזי לבי רב, בשילי הילולה דרבי שמעון בן יוחאי. היה כנראה מההילולה של רבי שמעון, הוא המשיך לבית המדרש. אמר לו רב, לרבי חנינא, יעקב לי עד דעתי בעדך. תחכה לי. לא יעקב לי, לא חיכה לו. אזל, יעתיב תרי שר ישני בבי רב, ישב 12 שנים בבית המדרש. עד דעתי, כשבא לחזור לעיר שלו, השתנו שבילי דמטה, ולא ידע למזה לביתה. הוא לא ידע איך העיר השתנתה. היו בניות, היה הרחבות, הוא לא ידע איפה הבית שלו. אז מה הוא עשה? אזל, יתיב אגודה דנהר, ישב על שפת הנהר. אמר, אולי מכאן יבוא לי איזה ישוע. שמה, להי רביתה, דאבוקר אלה, בת חכינאי, בת חכינאי, מלי קולטך ותא נזיל. הוא שמע שקוראים לאיזה ילדה חתונה, בת חכינאי, נו, תמלי כבר את הדלי שלך ונזוז. אז הוא הבין שהיא הבת שלו. אמר, שמע מינה היי רבית עדידן, הילדה הזאת היא שלי, אזל באתרה הלך אחריה, ואז הוא, ככה הוא ידע איפה הבית. הווה יתיב הדווית, הוא הייתה יושבת אשתו, קניה לה קמחה, כנראה הייתה בוררת קמח, דל עיניי, רימה את העיניים, פתאום ראה את בעלה, חזיתי, ראתה את בעלה, סבי ליבה, דפק ליבה בחוזקה, פרח רוחה, מתה, דלפה, מתה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ענייה זו, זה שכרה, חיכתה לי 12 שנים ועכשיו היא תמות, בא ירח מעליה וחייתה. זה סיפור אחד, שדווקא אני לא רוצה אנחנו כן נתייחס אליו, אבל אולי יש פה איזה הנגדה בין הסיפורים. זה סיפור אחד, ואנחנו נתמקד יותר בסיפור השני. פשוט הסיפור הראשון נדרש בתור רקע. רבי חמא בר ביסא, אזל, יתיב תרי שרי שני בבי מדרשה. הלך וישב 12 שנים בית המדרש. כי אתה, כשבא לחזור, אמר, לא אעביד כדי אעביד בן חכינאי, אני לא אעשה את אותה טעות ואגיע בהפתעה. אז אולי אשתי תיבהל. אלא, מה עשה? איל, יתיב במדרשה ושלח לביתי. נכנס לבית המדרש בעיר שלו, ושלח שליחים לבית להגיד, חבר'ה, הגעתי, תדעו שאני כאן. אתה רבי הושעיה ברי, נכנס לבית המדרש רבי הושעיה, בן של רבי חמא, יתיב קמי, ישב לפניו. הווה כמש אילי שמעת. כלומר, רק אני אסביר, זה משמע כאן מהסיפור שרבי הושעיה זיהה את אבא שלו, אבל האבא לא זיהה את בנו. הוא לא הבין שזה הבן שלו. פתאום, האמת, זה קורה בקורונה. יש ילדים שלא ראיתי הרבה זמן, קורונה, בידודים וזה, אז הוא שנתיים קורונה כבר, נכון? יש כאלה שהתפעלים במניין חצר. קיצור, פתאום עזב את הילד בן 13.5, פתאום הוא מגיע לך בן 15.5. מסתכל עליו ככה. אתה אומר, תגיד, מה אכלת בקורונה? נהיה פתאום כזה. בסדר, אז הוא לא, 12 שנה, לא זיהה אותו. אבל הבן זיהה את אביו. יפה. ואז הבן מדבר איתו בלימוד, הבן מדבר עם אבא בלימוד. הווה כמשי לשמעת, חזה דקמחד לשמעת. רבי חמא רואה שהילד הזה, הנער הזה, רבי הושעיה, הוא מחודד, הוא ככה בעניינים. חלש דעתי. היה לו חולשת הדעת. למה? אמר, אי הווי הכה, הווה לי זה רק יאי. אם הייתי נשאר בבית, אז הייתי מגדל את הילדים שלי כמו שצריך, ולא משאיר אותם ככה 12 שנים. והיה לי ילד כזה. אז הם חודד וזה. מצטער. טוב, בינתיים נגמרה השיחה עם רבי הושעיה, על לביתי. הלך רבי חמא לבית שלו. והמשמעות כנראה שהוא הלך הבית, והבן שלו רבי הושעיה הגיע אחר כך. על לביתי, על ברי, על ברי. קם קמי. הוא סבר למי שעל שמת הקבאי. כלומר, הוא, רבי חמא, חזר... אמר, אוקיי, אני מחכה פה, זהו, אף אחד לא מגיע, אני הודעתי שאני מגיע, אז אני יכול להגיע, אף אחד לא ייבהל, הולך הביתה, וכמה דקות אחר כך נכנס הרבי הושעיה הזה. אז רבי חמה רואה אותו נכנס, אז הוא נעמד לפניו דרך כבוד. למה? הוא מלא בתורה, אומנם הוא צעיר, אבל הוא מלא בתורה. והוא גם חשב שהוא בא, הוא סבר למי שעל שמת הכבאי. הוא אומר, כנראה הייתה לנו שיחה טובה בבית המדרש, אז הוא בא להמשיך את השיחה איתי. אמרה לדוויתו, אמרה אשתו של רבי חמה לבעלה, מאיקה אבא דקיים מקמי, יש פה גרסה, האם יש אבא שקם לפני בנו או לפני תינוק? כלומר, ככה היא בעצם אמרה לו, זה הבן שלך. קרי עליה רמי בר חמה, והחוט המשולש, לא במירה ינתק, זה רבי יושעיה בנו של רבי חמה בר ביסא. זה הסיפור ש... בו אני רוצה להתמקד, בסדר? מה זה? אז למה אתה אומר שהוא אח? אבל גם הוא חמה. רמי בר חמה. אולי זה גם... טוב, אולי. אולי. יכול להיות, אולי, כן. טוב. מה הסיפור הזה רוצה להגיד לנו? תראו, הסיפור הזה מניח, במה שנקרא, בצורה הכי ברורה, את המתח בין אידיאליזם לבין משפחה. זה ברור שכל אחד מהרבנים שהלכו ללמוד כאן תורה, ויש עוד, לפני כן, עוד סיפורים, והסיפור מיד אחרי זה זה רבי עקיבא. שרבי עקיבא זה באמת סיפור יוצא דופן. למה הוא סיפור יוצא דופן?
24 שנים.
לא, לדעתי הסיפור על רבי עקיבא בא להנגיד, הוא בא כהנגדה לכל הסיפורים הללו, מפני שאצל רבי עקיבא, לא הוא הלך ללמוד תורה, אלא... היא שלחה אותו, לא רק שלחה אותו, היא התנתה איתו, היא אמרה לו, נתחתן איתך על דעת שתלמד תורה. זה כאילו, ואז זה נראה אחרת, והוא גם אחרי זה קונה לה... בסיפור על רבי עקיבא ורחל, מאוד מאוד בולט את האהבה שהם אוהבים אחד את השני, והמסירות שהם מסורים זה לזה. גם רבי עקיבא היה לו, ואנחנו, נראה לי שכבר למדנו, לא למדנו סיפור. גם לרבי עקיבא זה היה קשה ללכת ללמוד תורה בגיל 40, להתחיל מאפס, אבל מרוב אהבתו את רחל הוא הסכים. זה כאילו סיפור אחר. פה, אלה תלמידי חכמים, שהם מחליטים להקדיש את חייהם ללימוד תורה כדי להיות מורה ההוראה של הדור הבא. והדבר הזה דורש הקדשת זמן. אם אתה גר באיזה כפר בגליל, אז כדי ללמוד תורה אתה חייב לצאת מהבית ולהגיע למרכז תורה, לירושלים או למקום אחר, וזה לא כמו היום שיש לך זה, אז אתה בעצם צריך להתנתק לזמן מסוים. והכל כמובן לתכלית כללית. הסיפור הראשון ממחיש לנו כיצד התכלית הזאת היא בעצם, איך נקרא בשפה פנימית, איך האורות גדולים מהכלים. כלומר, יש כאן מישהו, ראש המשפחה, רבי חנינה, שהוא הולך על האורות, זה לכן הסיפור גם מתחיל מלולת רבי שמעון בר יוחאי, כלומר, יש שם איזה, כנראה, שם הוא כנראה קיבל על עצמו את, ה, את, ה, את ההתמסרות הטוטלית אותי לדברי תורה, להקדיש את עצמו, והוא הולך, ואשתו ודאי ידע, לא, זה לא שלא דיווח לאשתו, אבל יש כאן איזה מין זה, וכשהוא חוזר, זה מין איזה ברק שמבריק באמצע המציאות, ואשתו לא מחזיקה בזה מעמד, והיא פורחת נשמתה. זה ודאי מתאר כאן איזושהי ביקור, הוא מתפלל ונשמתה חוזרת, והיא קמה נתחילה, אבל זה ודאי מתאר כאן איזה פער גדול מדי בין המציאות לבין החיים, בין המציאות לבין האידיאלים, בסדר? האידיאלים לא אמורים לפרק את המציאות, אף אחד לא אמור למות בדרך. זה קצת מזכיר את הסיפור שכבר למדנו, על רב לזר בן דורדיה שחוזר בתשובה, אבל הוא מת. ועל זה בחר רבי. רבי אומר, התשובה הטובה והמעולה היא באופן כזה שאף אחד לא מת בסוף. אז אם רב לזר בן דורדיה הגיע לכזה מצב שהתשובה שלו היא תהליך כזה קיצוני שגורמת לזה שפרחה נשמתו, אז זה לא תשובה טובה. אז על זה בחר רבי. על זה הוא בחר. אז הסיפור הראשון הוא סיפור דרמטי מדי. הסיפור השני בעצם הוא סיפור שבא להראות איך אפשר אותו דבר, אבל אחרת, לדעתי. אז בואו נראה. רבי חמה בר ביסא הולך ללמוד 12 שנים בבית המדרש. כמובן, חייב להגיד שזה בהסכמת אשתו. לא ייתכן שבעל ייעלם 12 שנים בלי שאשתו מסכימה. בהסכמה, יפה. ואז הוא חוזר. קודם כל הוא אומר, אני צריך לא להביל את האנשים, אני, נכון, אני מגיע כזה ב... הוא מגיע לבית המדרש, והוא אומר, אני הגעתי. ואז אשתו שולחת את הבן. נכון? עכשיו, הוא לא מזהה את הבן שלו. ללומד הרגיש, כמו איתן לדוגמה, זה כבר צורם. אבא לא מזהה את הבן שלו. זה קצת, קצת רחוק, לא? הגענו כאן לאיזושהי... כלומר, האם ישנה איזושהי משימה שמצדיקה, מצדיקה ניתוק כזה, ניתוק כזה משמעותי שאתה לא מכיר את הבן שלך? וגם הבן לא אומר כלום לאבא. נכון. האם יש דבר כזה? שאלה. עכשיו, זה לא רק סוגיה שהייתה, זה גם היום. ישנם אנשים שיש להם קצינים בצבא, לכן זה הדרך. אז אולי הם לא 12 שנים ברציפות, אבל אם ניקח את כל השנים, את כל הזמנים שהם לא היו בבית, לאורך הרבה מהזמן, אז הם, ודאי שהם יזהו את הבן שלהם, אבל הם לא היו במסיבת חומש, ולא במסיבת סידור, ולא ביום הולדת, ולא בלידה לפעמים של הילדים, הם לא הספיקו להגיע, מה? ולא, 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 ובסוף הם משתחררים אחרי 25 שנה, והם, אוקיי, הם יודעים לזהות את הילד, אבל הם לא באמת מכירים אותו. הם לא היו, מה לעשות? הם לא היו בתחנות ה... אז האם זה בעצם גוזר את העובדה שאת אחות אידיאליסט, אבל כל עוד זה נשמר בתוך המסגרת המשפחתית, ולא מעבר לזה? זו שאלה, כלומר, האם אין מקום לאנשי קצה? כאלה שמתמסרים לחלוטין לתפקיד מסוים, כאילו, האם זה, אם אתה מתמסר על התפקיד, זה יעבור בהכרח על חשבון המשפחה שלך. זו שאלה כבדת משקל. כלומר, האם בעצם קצינים בכירים בצבא לעולם יהיו או רווקים, או גרושים, או כאלה זה, או שיש אפשרות. או שהם יהיו נשואים, אבל הם, לא יהיה להם קשר טוב עם הילדים שלהם. לדעתי הסיפור הזה מציב פה, מציע פתרון מרתק בעיניי. ממש פתרון מרתק. בואו נראה. הצעד הראשון, מגיע הבן, והוא מתחיל לדבר איתו, וחולש את דעתו. אמר, אי הווי הכה, הווה לי זרע כי היי. כלומר, הוא מתלבט. זה לא שהוא ויתר על המשפחה, חלילה. ובגלל הדבר הזה הוא גם מתלבט. הוא אומר, אללה, רגע, אולי בחרתי לא נכון. אולי יכולתי להשיג את אותה גדלות בתורה, תוך כדי שאני מחובר למשפחה, ודואג שהילדים שלי ילכו בדרך הזאת. אתם יודעים שיש דבר מאוד מאוד נפלא. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק א' בהלכות תלמוד תורה, הרמב״ם, הפתיחה שלו היא משונה מאוד. הרמב״ם פותח ואומר, נשים פטורות מלימוד תורה, זה ההתחלה, ומיד אחר כך הוא בא ואומר, חייב אדם ללמד את בנו תורה. אחרי שהוא מדבר על חיוב לימוד הבן, אומר הרמב״ם, וכשם שהאדם חייב ללמד את בנו, ככה הוא חייב ללמד את עצמו. שזה מה שנראה שהרמב״ם הולך ככה. תגיד, ישר, אדם צריך ללמוד תורה, אחרי זה גם צריך ללמד את בנו, למה אתה הולך כאילו? והתשובה היא בגלל שהרמב״ם רוצה להנחיח לנו בצורה מאוד מאוד חזקה את העובדה שחלק מרכזי, לא חלק מרכזי, החלק המרכזי בלימוד תורה זה העברת המסורת מדור לדור. זה יותר חשוב משאתה תלמד לעצמך, אלא הרבה יותר חשוב שתעביר את המסורת לדור הבא, שימשיך. ולכן הרמב״ם מתחיל ממצוות תלמוד תורה לבא. אז הוא מתלבט, אומר, יכול להיות, אולי אפילו הייתי מגיע לפחות גדלות, אבל הייתי דואג שיהיה לי בן שממשיך את הדברים. אז הוא מתלבט. זה אומר שהוא לא היה לך כאילו באיזה מין ראש קשה. הוא עכשיו כאילו, כנראה הוא שאל את עצמו את השאלה הזאת גם לאורך הדרך. וגם עכשיו הוא שואל את עצמו את השאלה הזאת. האם עשיתי טוב? וכשאדם שואל את עצמו שאלות לאורך הדרך, זה כבר סימן טוב. זה אומר שהוא רגיש, זה אומר שהוא מתלבט, זה אומר שהוא מקשיב, זה אומר שיש לו איזושהי שאלה, שהוא לא עושה דברים על אוטומט בלי שהוא אחרי זה... רגע, אבל הוא צדק אותה. לא, 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 לא. הוא הרי אומר, אם הייתי נשאר כאן, הייתי זוכה שיהיה לי בן תותח וכל זה. הוא צדק אותה. הוא טעה. למה? יש לו בן תותח. כלומר, קרה כאן דבר פלא. למרות שהוא לא היה, אז... אז זה הדבר המעניין. מה שאתה אומר זה לא בדיוק...
מצמיח.
יפה. ומה עם סוגיית בני הרבנים? כאילו, למה זה לא מצמיח?
אני חושב שזה לא חוצוני.
מה?
מה
סוגיית? הרבה סוגיית בני הרבנים, שכן, הרבה פעמים הבנים של הרבנים, ואני אבא שלי הרב, ולא אסתכל עליהם, אני... אל תראה אותי ככה, כן. אז יש פה איזו נקודה רגישה, שצריך לשים אליה לב. קודם כל, זה ברור שהוא טעה. כלומר, למרות שהוא לא היה 12 שנים, נולד לו בן שמאוד מאוד מזדהה עם אבא שלו, והוא בעצמו תלמיד חכם. נכון? אבל אנחנו קודם כל למדים שזה קודם כל מתחיל מהאבא בעצמו. האבא בעצמו, רבי חמא בר ביסא, מתלבט. הוא לא כאילו, יש לו איזה, מצד אחד הוא מבין את הצורך, ודאי רוצה להיות להתמסר לתורה לאורך שנים כדי להיות אחרי זה מהעמודי ההוראה של עם ישראל וכן זה הדרך. אבל זה לא הלך אצלו כזה בקלות, זה לא... הוא כל מיני התלבט, רגע, איך זה יהיה עם המשפחה? איך זה יסתדר? הוא כן ניסה שזה יתכנס ביחד.
מה
העניין
שזה דווקא הבן שלו? תלמידים גדולים.
אז אדם קודם כל אחראי על הילדים שלו, מה זאת אומרת? תלמידים זה קודם כל הילדים שלך. הרב קוק אומר בעין היה שהמושג הזה הרחב, כלל ישראל, כלל ישראל, בסוף אומר, הילדים של האדם זה האחוזון של כלל ישראל שנמסר אליך לטיפולך, לאחריותך ול... וזה, לפני שאתה הולך עם מקומות אחרים, קודם כל תטפל במה שנמסר לך. זה כאילו, אם כל אחד יטפל בכלל ישראל שלו, אז כלל ישראל יהיה מעולה.
אז זה מבחינה שהיא
תשובה
פתרון
לסוגיית בני הרבנים. ש? בני הרבנים לא מפוקסים על הילדים שלהם קודם. בכלל
ישראל.
כן, נכון.
הרבנים.
הרבנים, כן, נכון. אז הרבנים שלהם... כן. אני חושב שהפתרון כאן נמצא במקום אחר. תראו. הוא אחרי זה מגיע הביתה. מגיע הביתה, שאתה מקבלת אותו, בסדר? עכשיו, אני אומר עוד פעם, זה ברור, זה פשוט, שאשתו הסכימה שהוא ילך. אבל, לא תמיד, זה שהסכמנו, אומר שאנחנו גם ממשיכים להזדהות עם זה אחר כך. לפעמים אדם הסכים לאיזה משהו, ופתאום הוא מגלה שזה קשה לו, מדי. אז אשתו הסכימה, והוא מגיע הביתה, ואז מגיע הבן שלו, והוא, הסיטואציה הזאת שהוא קם וזה, והוא לא מזהה את הבן. איך היא מגיבה? מה התגובה שלה? אז זהו, אתה אומר צינית, אני שומע, אני חושב שזה דווקא לא תגובה צינית. קודם כל ככה, נאמר ככה, היא ודאי לא כועסת עליו, יכלה לכעוס עליו, ולהגיד לו, תראה, לאיזה מצב הגענו, אמרתי לך 12 שנה, אבל לא אמרתי לך 12 שנה ברציפות, את הבן שלך אתה לא מכיר, כאילו, יכלה להיכנס בו. לא. היא לא נכנסת בו. היא אומרת לו, אני חושב שזה באיזה צורה, יש בה חן מסוים. היא כאילו רומזת לו בדרך עקיפה. היא לא אומרת לו, נו, אתה לא מכיר את הבן שלך? היא אומרת, איך יש אבא שקם לפני תינוק? כאילו קוראת לילד תינוק אפילו לפי גרסה אחת. או בן, כלומר, יש בזה איזה מין חן כזה. היא כאילו קצת, זה כאילו מין חצי ביקורת כזאת. אבל יש בזה גם המון חן, כאילו היא מתפלה עליו. מה, אתה לא מזהה? כאילו, זה שלך. זה נאמר לדעתי בהרבה מאוד אמפתיה ואהבה. וכאן לדעתי נמצא הסוד.
אני יותר מזה.
מה?
תראה, אמנם לא היית פה 12 שנה, אני הייתי פה, ותראה, הילד יוצא, אני עשיתי את החלק.
כן, לא, אבל איך אתה מכניס את זה למשפט? למה זה מאיקה, אבא?
שלא היית פה. הנה, מה המצב שקרה? לא שמת לב שזה לאן הוא הגיע.
אז אני רוצה ל... להמשיך את הדברים שלך ולהסביר מה היא אמרה. תראו. בוא ניקח אישה שבעלה, עוד פעם, בעלה בצבא. זו הדוגמה הכי טובה, בסדר? בעלה בצבא. בתפקיד קרבי וכו'. אישה כזאת היא אשת חיל. מה המיוחד באשת חיל שקוראים כל שבת, שאומרים? מה מיוחד? מה בולט אצל אשת חיל?
עשייה, כל
מיני עשייה. איזה עשייה?
עצמאית.
היא עצמאית לחלוטין, כי אין לה בעל. אלמלא היינו יודעים שהיא נשואה, היינו חושבים שהיא אלמנה. כתוב שהיא נשואה. נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני הארץ, הוא מאוד מאוד עסוק, ולכן היא עושה הכל. היא גם עושה דברים של נשים, סדין עשתה בתמכור, חגרון, אבל היא גם עושה דברים של גברים. זממה שדה ותיק אחר. מפרי כפנת הכרם, חגרה באוזמותניה ותעמד זרועותיה, כאילו היא עושה. אני זוכר שהייתי ילד, אז הייתה לאמא שלי איזה חברה, שגננת, שגם כן בעלה היה כזה איש צבא, ואני זוכר זה, אמא שלי אומר, יום אחד אמא שלי חוזרת, היא אומרת, היא מכרה את האוטו. אני אומר, מה? היא מכרה לו את האוטו. היא אומרת, כן, הוא לא בבית וזה, אני צריכה זה, מכרה את האוטו. אנשים מתרגלים להיות עצמאיים. היא אומרת, שמע, אני לא אחכה לך בהולד, כל פעם שתגיע וזה, אני זהו, אני, החיים צריכים להתקדם, אז אני... ואז לאט לאט מתרגלים להגיד, חבר'ה, אין אבא, אבא, כשיגיע, נמחק כפיים, כרגע אני פה, אני מקבל את ההחלטות. ואז נוצר בתוך הבית איזה מין משוואה כזאת. אבא עסוק במשימות שלו, אנחנו צריכים לשרוד כנגד הדבר הזה. אנחנו לא מחכים לו, ואנחנו לא ממתינים לו, וכן על זה הדרך. כשהיא אומרת לו, האם יש אבא, שקם בפני הילד שלו, בעצם מה היא אומרת לו? אתה נוכח. כאן אתה אבא. מי גרם לו להיות נוכח? מי? היא. היא גרמה לו. יש לי דוגמה טובה לדבר הזה. כשהייתי אברך פה, בירושלים, בעיר דוד, למדתי. אז הילדים היו קטנים. וקטנים, כבר שהייתי נוקות, יש 200, 4 ככה. ילדים קטנים, 6, כבר ארוחת ערב במיטה. אני הייתי מסיים רק את הקודל ב-6, עד שאני מגיע הביתה, היה כבר 7. עוזר לאשתי, מה שצריך וכל זה, ב-9 כבר היה לי חברותה. אז הרבה פעמים גם הייתי מגיע הביתה, והם כבר היו ישנים אפילו. הייתי מהיר אותם, אשתי הייתה מתעצבנת, מה אתה מהיר אותם? בסדר. ואני זוכר שככה דיברנו, והיא אומרת לי, תדע לך, למרות שאתה לא נמצא כאן, אתה מאוד מאוד נוכח. אתה מאוד נוכח. למה? כי אני כל הזמן אומרת להם, זה נשאל את אבא, זה תזכירו לי, אנחנו נדבר, זה אנחנו, זה, אתם יודעים, אבא אמר ככה וככה, אבא דיבר איתי היום בצהריים בטלפון, אז לא היה פלאפונים וזה, ושאל אותי מה שלומך. זה ממש תפקיד שלה, או תפקיד, או שליחות של האישה, עד כמה היא מנכיחה את בעלה, ואז עד כמה המשימה שהוא עושה, היא בעצם משימה של הבית, של כל הבית. אני ואתם והוא, שלושתנו יחד במשימה. הוא פחות נמצא כאן, הוא פחות נוכח, בסדר גמור, הוא זה, אבל הוא פחות נוכח פיזית, אבל הוא מאוד מאוד נוכח, וזה באמת היה ככה. כלומר, הילדים, אני זוכר את זה, בשנות הילדות שהילדים הרגישו את הנוכחות, זה לא שהייתי כאילו אבא של שבת. בשבת הייתי מגיע וזה, אז היה נוכח כל השבוע. ובשבת זה היה פשוט יותר יכול לבוא לידי לכלל ביטוי. אז זה בעצם מה שהיא אומרת לו. היא אומרת לו, וכי יש אבא שקם לפני הילד שלו, כלומר, היא אומרת לו, אני שמרתי, אני הגנתי על המקום שלך בתור אבא. אמרתי לבן שלי, אושעיה, כן, ככה קראו לו, תקשיב, אבא שלנו לומד תורה, הוא רוצה להיות זה, אז אנחנו ביחד כאן, גם כן נגבי אותו, בוא נלמד, כדי כשאבא יחזור, יהיה לכם זה, והוא נורא ישמח. היא כל הזמן נכיחה את הדבר הזה. היא כל הזמן הייתה שם בשבילו. זה דרמה. כלומר, הסיפור הזה מייצר אפשרות להיות, לשתול אידיאל, דרמטי, בלב חיי המשפחה, בסדר? לא באופן הראשון שבו ראש המשפחה נעלם לכל הזמן, כשהוא חוזר זה מין פיצוץ כזה, ואז כשהוא חוזר, זה גם כן מתואר, שאנשי צבא שמשתחררים, עכשיו הוא משתחרר, עכשיו הוא רוצה עכשיו להיות מעורב בילדים, וזה, אז אתה אומר, תגיד, מה, עכשיו באת אחרי 25 שנה? אני מנהלת פה את העניינים, אני זה, כאילו, שב בצד, מה אתה עכשיו, לא, היא לא אומרת את זה, אבל... לא רגע, לימודים, הילד, זה, מה קורה? אני 25 שנה הולכת לאספות הורים לבד, אתה עכשיו רוצה להתחיל את הרגע. ואז מרגיש הבעל בצדק, אין לי מקום בבית שלי. כן, ומתחיל פה איזה, פתאום הוא מגיע מבחוץ ומתחילים פיצוצים. לא. כאן זה משהו הרבה יותר מותאם, הרבה יותר מודרג, ואז מה מתברר? מתברר שכשהוא היה, זה לא קרה מאליו כמובן, כשהוא היה בשליחות, במשימה, אשתו דאגה להנחיח את השליחות כשליחות של שלושתם. וזו הסיבה, ואם אני כרגע מנסה ליצור את ההבחנה בין מה שאתה הזכרת, בני השליחים, אתם מכירים את זה. כשהרבי התחיל את הפרויקט של השליחות, אז אמרו לו, אחסידים, אוקיי, שליחות, שליחות, אבל מה יהיה לחינוך של הילדים? אתה שלחת לנו לכל מיני מקומות, אין בית ספר. והרבי אמר להם, הילדים עליי, אל תדאגו. הילדים עליי, וזה ככה, זה עובדות. ויש גם תופעות הפוכות. במה זה תלוי? זה מאוד מאוד תלוי, האם נוצרת הזדהות. האם נוצרת הזדהות? כשילדים רואים שהשליחות של אחד בבני הזוג, זה האבא או אמא, לא משנה מה, היא בעצם שליחות של שני בני הזוג, והם מגבים אחד את השני והם עוזרים, אז באופן טבעי הם מזדהים עם השליחות. ולכן הילד הזה באופן טבעי הוא אומר, כן, אבא שלי לומד תורה, ואמא שלי נורא נורא שמחה בדבר הזה, והיא מגבה אותו, והיא שמחה בדבר, והיא בעצמה שלחה אותו, והיא אומרת לי, אז אני בעצם מזדהה עם שניהם. אבל כשילד חווה בבית שמישהו אחד פתח איזה קריירה, והמישהו השני אולי הסכים בהתחלה, אבל הוא לא מפסיק לרטון. אוף, נו, טוב. טוב, אבא שלך לא פה, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אני צריך להסתדר לבד. נו, אז ככה זה כש... הוא חווה את הרטינה הזאת, ואת חוסר הנחת, ואת חוסר שפיות הרצון, אז מטבע הדברים, הוא מה? הוא לא מזדהה עם זה. הוא לא מזדהה עם זה. אז אני לא רוצה להזדהות עם דבר שאני מרגיש אותו בבית בתור איזה מרבור, בתור איזה רטינה. מתמשכת. למרות שרשמית ודאי הייתה הסכמה, אף אחד לא יכול להעלה מהבית ל-12 שנה בלי שיש לו רשות. כן? ודאי הייתה הסכמה, אבל השאלה מהי האווירה? אשתי התחילה השנה תפקיד של ראש אולפנה, שזה תפקיד מאוד תובעני ומאוד אינטנסיבי וכל זה. וגם בינינו וגם בבית, אני מקווה שהילדים מרגישים את זה. למרות שהיא חד משמעית נוכחותה בבית הצטמצמה משמעותית בגלל התפקיד הזה וכל זה, והילדים מרגישים את זה והם... לא מאססים להביע את עמדתם הנחרצת כנגד, כנגד היעדר הזה, אבל הם מרגישים שאנחנו מראש, כאילו זה היה על דעת זה, אתה לא לוקח תפקיד כזה לבד, אתה לוקח תפקיד כזה רק אם בן הזוג שלך פה במקרה הזה מסכים והולך על זה, וממש כאילו סיכמנו, ואני כאילו בשמחה, הורדתי דברים כדי שאני אוכל להיות יותר בבית, כדי שתוכל, כאילו מין, ואז בבית זה נחווה כחוויה משותפת. ואז, בסדר, עם כל הנביחות של הילדים וכל זה, אבל הם מזדהים, הם מרגישים, הם מעריכים את זה. הם מאוד מאוד מעריכים את זה. אז כאן יש, זה כאילו הסוד, זה הפלא. אתה הולך לאיזה שליחות, יש איזה משפט שאני מאוד אוהב, עדיף לרוץ קצת יותר לאט, אבל ביחד, מאשר לרוץ מהר ולבד. בסדר? אתה הולך לאיזה שליחות, אתה הולך לאיזושהי משימה, אם הבית יהיה שותף למשימה הזאת, ואם מצד הגבר, ואם מצד האישה, היא לא רק תסתפק בכך ש... טוב, הסכמתי לו, אז שלא יבקש יותר מזה, בסדר? גם ככה זה קשה לי, אז מה הוא רוצה? לא. אם הסכמתם, אני אומר ככה, יש דברים שאם זה נעשה בטוב לבב, טוב. אם זה לא נעשה בטוב לבב, עדיף לא לעשות את זה. אתם מבינים? יש משהו שאם הוא... אתה לא יכול... טוב, אני מסכים, אבל זה... זה צריך להיות הסכמה בטוב לבב, בפרגון, בעין טובה, בלב טוב. אז, אם זה נעשה בטוב... אז... כאן, האישה, אשתו של רבי חנינה, לדעתי הסיפור בעיקר עליה, אשתו שלך של רבי חמה, הסיפור בעיקר עליה, היא דאגה להנחיח אותו לכל אורך אותם השנים, והבן מאוד מאוד הזדה, הוא לא הרגיש שיש כאן איזה אידיאל של אבא שבא על חשבון אמא. לא! הוא הרגיש שיש כאן אידיאל של אבא, שאמא מאוד מאוד שמחה, ולכן היא אומרת לו, תקשיב, שאבא שלך יגיע, זה יהיה נורא חשוב לו, אנחנו נספר לו את זה, אנחנו נספר לו את זה, וזה מאוד משמח אותי, וככה הוא לומד ולומד. לדעתי יש פה עוד חידוש, רבי הושעיה כשהוא נכנס לבית המדרש, הוא הרי מזהה את אבא שלו. אז למה הוא לא רץ לאבא שלו לספר לו, אני יודע מה, כמה הוא קיבל בבגרות, מה הגובה שלו, כל מיני דברים. הוא ישר רץ לדבר את הדברי תורה. זה אומר שהוא הבין, לאורך כל השנים, שזה האידיאל המרכזי של הבית, והוא מאוד מאוד מזדהה עם האידיאל הזה. ולכן הוא, זה קצת מזכיר לי את הרב עובדיה והבנים שלו, הרב יצחק יוסף והרב... כן, הם כל כך היו מחוברים לאידיאל הגדול של... או, הרב צבי יהודה, עכשיו אנחנו נדבר על הרב צבי יהודה, זה היורצייט שלו. כן, אז הרב צבי יהודה כל כך מחובר לאידיאל הגדול של הרב קוק, שזה ברור שכשהוא מדבר עם אבא שלו וכותב לו מכתבים, אז הוא לא מספר לו כל מיני זה, אלא הוא מדבר איתו על העניינים שהרב קוק עסוק בהם, על דגל ירושלים ועל אורות ועל הביאור הזה ועל כל... זה... הזכרנו את הרב עובדיה, נגמור גם את המשל שם, אז זה ברור שאבא כזה גדול שעוסק בענייני הלכה, אז כשהילד ירצה, והילד מחובר לאידיאל, אומר, אז הוא אומר לו, אבא, אז אולי אני יוציא חוברת מהספרים שלך, אז אולי אני... כל מיני דברים מן הסוג הזה. זה מחובר, זה ביחד. וזה מה שהיא אומרת לו, אתם שומעים? האם יש אבא שבמקום להגיד לו, איזה אבא, את הבן שלך אתה לא מכיר, נו, תראה לאן הגענו. יכולת להגיע כמה שנים קודם, לא היית פספס, כן? נגיד, אמרה כזאת, או במקום, לא יודע, לצחוק, היא אומרת לו, אתה אבא, בבית הזה, אתה אבא, אתה, דמותך לא נעלמה, דמותך לא הוזזה הצידה, והוא הבן, הוא יודע שהוא הבן שלך, ותראה, הצלחנו בחינוך, לא הצלחתי אני, אלא הצלחנו, אני הנחחתי אותך, ואתה בשליחות שלך, נתת השראה לכולנו, ומצד שני רבי חמה בעצמו מתלבט, הוא בודק את עצמו, לא אומר, לא, הסכמת, חתמת לי, אז נגמר. הוא מתלבט, רגע, אולי עשיתי בסדר. יש לו איזה קול רגיש כזה. קר יעלי רמי בר חמה, קרא עליהם, על כל ה... והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זה רבי הושעיה, בנו של רבי חמה בר ביסא. תראו, אחד הסיפורים שלא הבאתי כאן, אבל זה סיפורים באותו רצף, באותו עמוד בגמרא. יש את הסיפור, שני הסיפורים האלה, לפני כן יש את הסיפור על רב רחומי, ומיד אחרי הסיפור הזה זה הסיפור על רבי עקיבא. זה כאילו סיפורים שהולכים נראה לי מהגרוע, הכי גרוע להכי טוב. הכי טוב זה רבי עקיבא. רבי עקיבא, רחל אמרה לו, שמע, אני מתחתן, תתחרק אם תלך ללמוד תורה. רבי עקיבא, ללמוד תורה בגיל 40, להיכנס ללמוד, מה זה ללמוד תורה? הוא לא יודע לקרוא. איזה בושה זה, אדם לא יודע לקרוא, אז הוא הלך בעצם ללמוד בכיתה א'. אז תנסו לחשוב איך אתם הייתם נראים בכיתה א', אם היה שם לכם ילד בכיתה, בגיל 40. כשאני הייתי בתיכון, היה מנהג כזה, עונש כזה, שהיו מורידים מישהו כיתה לשבוע. זה חלק מהפאר החינוכיות שהיה אז, היו, זה, מה, אז אני זוכר שפעם היינו בכיתה ז', נחת אצלנו זה מישהו בכיתה י'. עכשיו, אתם יודעים, זה בדיוק גם גיל ההתבגרות. הילדים כיתה זין, כולם ככה, עוד עם איזה שפם בר מצווה כזה, נוחת עליך איזה רול כזה, יושב על הכיסא, כמו איזה פיל באמצע הכיתה. מה? מה שייך אלינו בכלל? אז רבי עקיבא. טוב, אז זה, אבל היא שלחה אותו, והוא, כאילו בכלל אצל רבי עקיבא, זה הסיפור עליו, לא עליה. איזה, טוב, בסדר. זה הסיפור. מיד לפניו רבי חנינא בר ביסא, לפניו זה רבי חנינא בר חכינאי, שכאילו מגיע בלי חשבון, לפניו זה רבי רחומי, אתם מכירים את הסיפור על רב רחומי? שהוא היה לומד תורה, והיה חוזר פעם בשנה הביתה בערב יום כיפור, פעם אחת משכה אותו השמועה, והוא התעכב, ואשתו אמרה, השתעתי, השתעתי, עכשיו הוא מגיע, לא הגיע, נפלה דמעה מהעין שלה, וחלילה, כן, והוא כתוצאה מהדבר הזה נח נפשי, וכל זה. כלומר, זה הסיפור הכי קיצוני של אדם שעסוק באידיאל הרוחני וכל זה, ומרוב זה הוא כבר כאילו קצת התנתק מהמציאות, והוא לא שם לב לאותו ביקור שהיא מחכה לו פעם בשנה. אז כאילו הסיפור, זה כל הזמן הגמרא דנה במערכות היחסים בין האידיאל לבין המציאות. אז אנחנו לא רוצים לוותר על האידיאל, רק להיות במציאות ולשחק אוגה אוגה כל היום. רוצים אנשים שיהיו, אתם יודעים, הרבי לרבי ולשתו לא היה ילדים, כן? לא היה להם ילדים. שזה אפשר לתאר כמובן את הקושי ואת הזה. עכשיו, מי שמכיר את הלוז של הרבי, הוא היה יכול לצאת מהבית שלו ב-8 בבוקר ולחזור ב-8 בבוקר למחרת, אם היה לו יחידות באותו לילה. אשתו חיכתה לו. היא מעולם לא הלכה לישון עד שהוא לא הגיע. מעולם. הוא היה מדבר איתה וכמובן משתף אותה וכל זה. הייתה להם משימה משותפת. אז היא לא הרגישה שהיא לבד, והיא איזה, והוא רץ קדימה, אלא הם ביחד בדבר הזה. ביחד. אז, כאילו, הציפייה על המפגש, פוספס, נחנה שדר רב רחומי. אז אני אומר, הדוגמה של הרבי, כן, הם ודאי עסוקים באיזה אידיאל גדול מאוד, אבל הוא נעשה בצורה משותפת. הוא נעשה ביחד, כן. היא הגדירה את עצמה חסידה. פעם ביקשו ממנה שתגיד לרבי, אני חסידה שלו, אני לא יכול להגיד לו, אני... והוא אמר עליה פעם, הביאו מתנה ופדיון נפש. אז כתוב, המתנה בשביל הרבנית, והפדיון נפש לרבי, אז הוא אמר, פתאום, זה... אומר, תביאו לה פדיון נפש. אומר, אני צריך ללכת לציון, כי זה, היא ישר, לא צריכה שום דבר, היא הבת שלה, כאילו, מאוד מאוד העריך אותה, מאוד... הייתה משימה משותפת. אז קר יעלה רמי בר חמה והחוט המשולש, לא במראה ינתק, זה רבי יהושע, בנו של רבי חמא בר ביסא. מה זה החוט המשולש? מה? אבא, אמא והילד, זה החוט המשולש. כלומר, אבל יש גם באמצע מרחב, אתה יוצר מרחב, נכון? במרחב באמצע זה האידיאל. זה האידיאל, זה הרעיון. אבל הוא תחום בחוט משולש. האבא קשור לאמא, קשורים לילד, ואז גם הילד מזדהה. זה סיפור מאוד, מאוד, ממש סיפור מכונן. אני אומר, זה סיפור משמעותי לאלה שיש להם יצר הרע לאידיאליסטיות. כן, אז זה יצא, הכוונה, הם רוצים להיות אידיאליסטים, הם רצים קדימה, אומרים, המשפחה תסתדר, המשפחה תתארגן, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, וכו' וכו'. שנייה, אתה מפסיד לעצמך, כי יכול להיות שאתה תרוץ קדימה, אבל הילדים שלך, זה עורר אצלהם אנטיגוניזם, התנגדות, נכון? אם אתה רוצה שהשליחות שלך והמשימה תעורר שמחה והזדהות, תדאג לצרף את אשתך, ותדאג שאשתך תנחיח את השליחות אותי בבית, ולא תגיד, טוב, אבא הלך, ואני צריך לקבל החלטות, אלא היא ביחד. אבא, שליח שלנו. אבא, הוא הולך בשמנו, אנחנו, נכון, לא נמצא, אבל אנחנו שלחנו אותו, אנחנו שמחים, הוא יחזור וכו'. ואז נוצרת הזדהות, נוצרת התעוררות. על זה נאמר, החוט המשולש לא במהרה ינתק. אני חייב להגיד לכם שאני מוצא את הסיפור הזה מאוד מאוד, כאילו רלוונטי לעבודה שאני צריך לעשות, ואתה רוצה לרוץ עוד שיעור. אשתי לפעמים אומרת לי, עכשיו פחות, כבר ברוך השם, כבר עמדתי את הלקח, אבל אם הייתי, מה המשאב המרכזי של בני זוג? זמן. זה המשאב המרכזי, זמן. אז פתאום, אז אנחנו יושבים הערב, לא, אני קפאתי איזה שיעור. אומרת לי, גזל. גזל. מה זאת אומרת קפאת? זה זמן שלנו, ממי? ביקשת מני רשות, אז זה כאילו... זה זמן משותף. אם אתה הולך, אז אני שלחתי אותך, אז אתה הולך ביחד, אם אתה הולך לבד. עכשיו, מתמטית, כל פעם שהייתי עושה את הטעות הזאת, אם הולך לבד, גם היה יוצא שיעור דפוק, הכל היה כאילו, הכל היה מתבחבש. זה גם לא משתלם, זה גם לא משתלם. אבל בסדר, כאילו, וכשאתה הולך ביחד, ואתה אומר, שמע, אני לא כאן, אני שליח כאן של הבית, של הרעיון שסביבו הבית נסוב, זה אחרת לחלוטין. שנזכה, בעזרת השם. ברוכים תהיו.